שקלים, דף י' מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים אמר רבי חנינה, כשרואים מעשה שאדם עושה, ואפשר לפרש את זה שהוא עושה דבר טוב, ואפשר גם לפרש את זה שהוא עושה דבר רע. אומרת התורה, בצדק תשפוט את עמיתך. צריך לדון כל אדם לכף זכות, לחשוב על הפעולה שהוא עושה, שהוא מתכוון לטובה והוא רוצה לעשות טוב. הגמרא פה מספרת שהיו בונים בזמן בית המקדש גשר ארוך מבית המקדש עד הר הזיתים. והיו אלה שעוסקים בפרה אדומה, בהכנת הפרה אדומה, הכנת אפר פרה אדומה, היו עוברים מבית המקדש על גבי הגשר הזה עד הר הזיתים, שם היו שורפים את הפרה אדומה והכל. אז היה גשר. בכל זאת, כהנים גדולים היו שוברים והורסים את הגשר הזה, ומוציאים מהכסף של עצמם, ובונים גשר מחדש. אמר על זה, אמר רבי חנינה, שחצית גדולה הייתה בבני כהנים גדולים. זה שחצנות. זה שהם לא השתמשו בגשר הקיים ובנו גשר חדש. שיותר מ-60 כיכרי זהב היו מוציאים בה. שהיה כבשה של פרה עומד. הכבש, הכוונה הגשר, היה קיים. ולא היו צריכים לבנות גשר חדש. בכל זאת, היו סותרים ושוברים את הגשר הישן ובונים גשר חדש. ולא היה אחד מהם מוציא פרתו בכבשו של חברו. לא רצו להשתמש עם הכבש שבנה אחד בדור קודם או כמה שנים קודם. אלא אותם בני כהנים גדולים, אותו בן כהן גדול היה סותרו לאותו גשר ובונה אותו מחדש מהכסף שלו. כמובן שזה לפי דעתו של אבא שאול, שבמשנה אמרנו שיש דעת הנקמה, שבכלל היו בונים את הגשר הזה מהכסף של שערי הלשכה, שערי תרומת הלשכה. בכל אופן, לפי דעת אבא שאול, הכהנים גדולים היו מממנים את הגשר הזה של הפרה אדומה, שהיו עוברים בו אלה שעושים את הפרה אדומה, היו מממנים את זה מהכסף שלהם, אז הם היו פשוט משלמים ובונים כל אחד גשר בפני עצמו. אז רבי חנינה אומר שזה עניין של שחצנות, זה שהם לא רצו להשתמש בגשרים שהיו קיימים. היטיב רבי אולה, קומי רבי מענה. אני חושב שזה לא שחצנות. להפך, אני חושב שזה מעשה טוב. כי אנחנו הרי יודעים ששמעון הצדיק היה כהן גדול כשר, הוא שימש 40 שנה בכהונה גדולה, ובזמן שהוא היה כהן גדול, היו ניסים גדולים בבית המקדש, כמו שמפורט במסכת יומא. והוא עצמו גם כן הרס את הגשר הקיים שהיה, שהשתמשו בו להוליך את הפרה אדומה להר הזיתים, והוא בנה גשר חדש, לא פעם אחת אלא פעמיים, זה מה שהוא מספר. והתנאי, למדנו ברייתא, שמעון הצדיק שתי פרות עשה. במשך 40 שנה שהוא שימש בכהונה גדולה, הוא זכה לעשות שתי פרות אדומות. ובכל זאת, אפילו בגשר שהוא בעצמו בנה, לא בכבש שהוציא את זו, הוציא את זו. הלך, כשהוא היה צריך לעשות פרה אדומה פעם אחת, הוא בנה גשר מהכסף של עצמו, ואחרי שנים, כשהוא צריך לעשות עוד פרה אדומה, הוא שבר את הגשר של עצמו ובנה גשר חדש. מה יש לך להגיד? מילא אם הוא שובר גשר של מישהו אחר, והוא בונה גשר מהכסף שלו, אני יכול להבין שהוא רוצה שזה יהיה קרוי על שמו, שיהיה לו כבוד. אבל גם הגשר הקודם היה שלו, למה הוא בנה עוד אחד? מפה אתה רואה, קודם כל שזה היה גם הגשר הקודם של שמעון הצדיק בעצמו. וחוץ מזה שמעון הצדיק, אנחנו יודעים שהוא היה צדיק. חס וחלילה להגיד שהייתה בו שחצית. יתלך למימר שמעון הצדיק, שחץ היה, ודאי שלא. אלא מה יקדון? למה באמת בנו גשר חדש? להפך, להידור מצווה. פרה אדומה זה מצווה נדירה. לא כל יום מזדמן לעשות פרה אדומה. לכן, על שם מעלי בפרה, רצו לעשות מעלת כבוד במצוות פרה אדומה. סלסולי בפרה, רצו לסלסל, דהיינו להדר במצווה של פרה אדומה. בשביל מה בכלל עשו גשר? מה, פרה אדומה לא יכולה ללכת ברגל? כמו שכולם הולכים, צריך לעשות לה גשר מיוחד. התשובה היא שבפרה אדומה היו עושים הפלגת טהרה מיוחדים, הפלגות מיוחדות, מסיבה מסוימת שלא נאריך בה עכשיו. ומכיוון שככה, רצו, הקפידו שאלה שלוקחים את הפרה האדומה להר הזיתים לא יעברו בדרך הרגילה, שמה מתחת השביל של הדרך הרגילה יש אולי קברים וידרכו מעל הקברים. מה הפתרון? עושים גשר. עכשיו, אולי הגשר הזה יעבור מעל הקברים, יכול להיות שהוא יעבור, אבל גם אם הוא יעבור, יש כלל שאם בין הקבר לבין איפה שהבן אדם עומד יש איזשהו גג שחוצץ בין הבן אדם שעובר למעלה לבין התומה שנמצאת למטה, אז הגג הזה חוצץ אם הוא בגובה של טפח. אז אם כן, מכיוון שהם עוברים מעל גבי גשר, אז הם לא יקבלו תומעה מהקברים שנמצאים למטה. ועל זה מביאה הגמרא תנאי ברייתא. חוץ מזה שיש את הגשר, אז מתחת זיזין וקטלים היו יוצאים משני הצדדים, מכאן ומכאן, מתחת לגשר, כדי שלא יצאו ויציצו הכהנים ויתאמו. כדי שכשלוקחים את הפרה האדומה על גבי הגשר, הכהנים לא ילכו ויסתכלו מהגשר החוצה ויתכופפו, ואז יצא שהפנים שלהם נמצאים מעל הרחוב שלמטה, ואולי הם בדיוק יהיו מעל איזשהו קבר, ואז הם יתאמו באוהל, יש תומעת אוהל, אם האדם נמצא מעל הקבר, גם אם הוא נמצא במרחק גבוה, אם אין איזה חציצה בינו לבין הקבר, שזה עשו שגם אם הם ירצו להסתכל כלפי מטה, הם לא יוכלו להסתכל כלפי מטה, כי אלה הם שם כל מיני כאלה זיזים שיפריעו להם, ואז יהיה חציצה מושלמת בין אלה שלוקחים את הפרה האדומה אל הר הזיתים, לבין, אפילו אם יש תומה למטה, לבין התומה שלמטה. לפי דעתו של רבי ישמעאל, אחרי שבבית המקדש, הרי אמרנו, הם מגיעים כל עם ישראל, מביאים מחצית השקל פעם בשנה, בחודש אדר, והכל היו מכניסים בתוך לשכה מיוחדת, ואז היה מגיע תורם עם שלוש קופות, והיה מכניס מתוך הלשכה לתוך השלוש קופות תרומת הלשכה, והיה מה שנשאר שנקרא שערי הלשכה. מזה היו עושים כל מיני דברים, משערי הלשכה. אבל מה שנשאר משערי הלשכה, אחרי שסיימו לעשות את כל מה שצריך לעשות משערי הלשכה, נשאר כסף. מה היו עושים עם זה? אומר רבי ישמעאל במשנה, היו עושים עם זה רווחים. הכהנים, הגזברים, היו מרוויחים כסף לבית המקדש. מה היו עושים? הרי בבית המקדש מגיעים יהודים מכל העולם להקריב קורבנות. אדם מביא קורבן, אם הקורבן צריך להביא בהרבה מאוד מהמקרים נסחים, צריך להביא יין, צריך להביא מנחה שזה מורכב משמן וסולת. יכול להיות שהיהודים שבאים לבית המקדש ייהנו לקבל שירות מהכהנים שימכרו להם את היין והסולת והשמן, שמן זית. אז הכהנים היו באמת רוכשים מנחות, נסחים ומנחות מה שהזכרנו, ומוכרים את זה ליהודים שבאים, והיו מרוויחים מזה. מאיפה היו קונים את את הנסחים האלה? ממותר שיערי הלשכה. היו מרוויחים שכר להקדש. רבי עקיבא לא מסכים לקבל דבר כזה. רבי עקיבא אומר, אין מסתכרים וכולי, אין מסתכרים בשל הקדש, כי לך תדע, אתה קנית יין, קנית סולת, קנית מעות, שמן זית, אתה בטוח שהרווח, קנית את זה במחיר זול, ועכשיו אתה תמכור את זה ביוקר, ההקדש ירוויח. יכול להיות שבסוף כל הסולת יקבל תולעים, כל היין יהיה חומץ, איך תדע מה יהיה עם כל זה? אולי אתה רק תפסיד להקדש, אז אל תעשה עסקים, כי כל סיכוי, יש גם סיכון. אנחנו לא רוצים לקחת סיכון בשביל ההקדש. ואם הכהן יגיד, הגזבר יגיד, אתה יודע מה? אין שום סיכון. מה זאת אומרת אין שום סיכון? ואם הסולת תתליה? אם הסולת תתליה, אני מהכיס הפרטי שלי מוציא את כל הסכום וקונה סולת חדשה לבית המקדש. יש פה בעיה. יש פה איזושהי בעיה של ריבית. למה בעיה של ריבית? כי אני לוקח כסף מההקדש, קונה עם זה, והכסף הזה רק יכול להרוויח, הוא לא יכול להפסיד. כי אם הוא יפסיד, אני משלם. זה נקרא ריבית מדרבנן. אבל על זה מחדשת הגמרא, אלא אם רצה הגזבר להרוויח כסף להקדש, הוא יכול לעשות את זה. איך? בתנאי שהוא יהיה ההפסד שלו והשכר להקדש, אז מותר. למה? אמנם זה ריבית מדרבנן, אבל על הקדש לא כללו את הריבית דרבנן הזאת. לכן, אם הגזבר אומר, להקדש לא יהיה שום הפסד. אם הסולת תתליע היין יהיה חומץ, אני מהכיס שלי משלם סולת חדשה, או אני מהכיס שלי משלם יין חדש, אז מותר. גם בנכסי יתומים אותו דבר. כעדה ברזמינה, היה אחד בשם ברזמינה, התפקד גבי מדל די יתמין. הפקידו אצלו אוצר של יתומים, יתומים קטנים. עתה ושאל לרבי מנה, בא לשאול אותו, האם הוא יכול להרוויח כסף ליתומים מהאוצר שהוא קיבל מאביהם. אמר לי, בעיקרון אתה לא יכול לעשות סחורה בנכסי יתומים, אבל אם אתה עושה חסד, אם בית, אם אתה מוכן, אם אתה מסכים, די ההפסד הדידך, שאם יהיה הפסדים, האפוטרופוס של היתומים יספוג אותם, הוא אותו ברזמינה. ואם אגרד את הרווייכון, אם יהיה רווח, אז תתחלקו חלק-חלק. זאת אומרת, אתה תיתן להם רק להרוויח. זה גם כן סוג של ריבית דרבנן, אבל אם אתה מוכן לקבל את זה, שערי. למה? גם בנכסי יתומים, כספי יתומים, גם כן לא כללו את הריבית דרבנן הזאת. מספרת הגמרא, באמת אצל רבי חייא בר עדה, התפקיד גבי מדל די יתמין, באמת הפקידו אצלו אוצר של יתומים, ועביד כן, באמת ככה הוא עשה, שהוא עשה עם זה סחורה, בתנאי שאם ייפסד, אז הוא משלם את זה מהכיס של עצמו, ואם ירוויח, אז הוא יחלק את זה בינו לבין היתומים. אבל בכל אופן, לפי דעתו של רבי ישמעאל, אפשר לעשות סחורה במותר שירא הלשכה. זאת אומרת, אם הרימו תרומת הלשכה, שמו בקופות, אם זה יקנו קורבנות, אחרי זה יש את שערי הלשכה, אם זה עושים את שאר הדברים, ונשאר כסף משערי הלשכה, אומר רבי ישמעאל, אפשר לעשות סחורה בכסף הזה. הכהנים הולכים, קונים עם זה יין, שמן, סולת, מוכרים את זה ליהודים, שבאים לבית המקדש, שיהיה להם נסחים, ומרוויחים על זה כסף. מה עושים עם הכסף הזה? שזה נקרא מותר פירות וכולי. אמר על זה רבי ישמעאל, שהכסף הזה הרוויחו לבית המקדש. מה יש לבית המקדש לעשות עם הכסף הזה? זה הולך למה שנקרא קיץ המזבח. קיץ זה מלשון קציות, תאנים, שזה דבר מתוק, שבדרך כלל דברים מתוקים מביאים בסוף הסעודה. משמע, המזבח צריך דברים מתוקים בסוף הסעודה. אז ככה, המזבח, יש את הקורבנות הקבועים שמקריבים עליו כל הזמן, ויש יהודים שבאים לבית המקדש להקריב קורבנות, אבל יש לפעמים שאין כרגע מי שיבוא להקריב קורבנות, יש מזג אוויר סוער או משהו כזה. אז מי, איך יהיה, הרי המזבח לא יכול לעמוד בטל, צריך להקריב עליו קורבנות. מאיפה יביאו קורבנות? זה קיץ המזבח. קורבנות עולות ציבור של נדבה. זה מהכסף שהרוויחו לבית המקדש, קונים את הקורבנות האלה. ככה אומר רבי ישמעאל. אומרת הגמרא, הדברים האלה של רבי ישמעאל מסתדרים רק לפי דעתו של רבי ישמעאל. מה הכוונה? אומרת הגמרא, מתניתין דרבי ישמעאל היא. למה? דרבי חייא בר יוסף פטר מתניתה, הוא פטר את המשנה שלנו, מותר פירות. מה הכוונה מותר פירות? שעל זה רבי ישמעאל אומר שזה הולך לקיץ המזבח. שכר להקדש, זה הרווח שההקדש מרוויח מאותה סחורה שעושים הגזברים, בתנאי שאם יהיה הפסד זה יהיה על חשבונם, ואם יהיה רווח זה יהיה בשביל בית המקדש. אז רק לפי רבי ישמעאל בכלל אפשר לעשות מסחר. אז לפי דעתו יכול להיות בכלל מושג שנקרא מותר פירות, והוא אומר לך מותר פירות לקיץ המזבח, רק לפי שיטתו שהוא סבר שבכלל יש כזה מושג שנקרא מותר פירות. זה דבר אחד. עכשיו רבי חייא בר יוסף מוסיף עוד דבר. הוא אומר, במשנה למדנו שיש ויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי חנניה סגן הכהנים, מה עושים עם מותר נסחים? מה זה מותר נסחים? יש ביניהם ויכוח, תכף נגיד מה עושים עם אותם נסחים, אבל בכל אופן ביניהם יש ויכוח. רבי עקיבא אומר, קונים עם זה כלי שרת לבית המקדש. בא רבי חנניה בן סגן כהן גדול אומר, עושים עם זה גם כן קיץ המזבח. גם מזה מביאים קורבנות על עולת נדבה על גבי המזבח כמו שהסברנו. בכל אופן, אבל נשאלת השאלה, מה זה בכלל מותר נסחים? איך נשאר כסף מנסחים בכלל? מה זה נסחים הרי? אדם צריך להביא קורבן, אז יש קורבנות שצריך להביא ביחד עם זה נסחים ונסקו יין רביעי טעין וכולי וכולי. אז הוא מביא יין כמה שצריך, שמן כמה שצריך, סולת כמה שצריך, וזה נסחים. למה שישאר מותר נסחים? הרי את היין מנסחים על המזבח, את המנחות גם כן מקטירים את הקומץ על המזבח, את השיריים נותנים לכהנים, לא משנה כרגע כל הפרטים, אבל בכל אופן, למה שיהיה בכלל משהו שנותר מהנסחים האלה? מה, יש מותר קורבנות? אין דבר כזה. בדרך כלל, הכל בסופו של דבר בא לידי שימוש. אומרת הגמרא, אתה יודע מה זה נקרא מותר נסחים? זו שאה רביעית. לפי דעתו של רבי חייא בר יוסף, זו שאה רביעית. מה הכוונה שאה רביעית? כשהגזברים באים לרכוש סולת, שמן זית, יין, מאותם חנווניים, הם פונים אל החנווני ושואלים אותו, תגיד, כמה שאים, שזה מידת נפח, של תבואה, אתה מוכן לתת לנו תמורת מטבע בשווי של סלע? אז הוא אומר להם, אני מוכן לספק לכם, לפי המחיר המעודכן כרגע, 4 שאים. 4 שאה. בסדר? סוגרים. סגרנו עסק. בסדר גמור. בינתיים, 4 שאים זה כמות. הם לא צריכים את הכל עכשיו. בוא נמתין, תספק לנו את הסחורה במשך הזמן. שמחרת בבוקר, קמים לבוקר חדש, והמחיר של התבועה עלה בגדול. מה קרה? כל 3 שאה מוכרים היום בסלע, לא 4 שאה. ההלכה היא שהחנווני, שיש לו זכות להתעסק עם בית המקדש, חייב לספק, כמו מה שסגרו איתו בהתחלה, 4 שאים לסלע. עכשיו, מה עם הסלע הרביעית? מה עם השאה הרביעית? זה הרווח להקדש. הרווח הזה, זה נקרא מותר נסחים. מה עושים עם זה? כלי שרת, קיץ המזבח. שואל הספר מנחם, משיב נפש, שאלה הכי מתבקשת בעולם. אני רוצה להבין, פשוט תפרט לי את זה בכסף קטן. מה יקנו בהימות לקיץ המזבח? ממה? מהשאה הרביעית? יש לי פה ערימה של תבועה, שמיועדת נגיד למנחות. שזה שאה רביעית שהרווחתי ממה שהספק חייב לספק לי סחורה באותו מחיר שסגרנו בהתחלה, והוא לא יכול להגיד לי המחיר עלה. אז הרווחתי. בסדר, אז קניתי תבועה בזול. מה שייך פה עם התבועה הזאת לקנות קיץ המזבח? תבועה עם החיטים האלה, עם הסולת הזה, תעשה עוד מנחות. מה שייך פה קיץ המזבח? מה שייך פה כלי שרת? אז אומר, הרי ברגע שיש להם שאה רביעית, יכולים עם זה לעשות עסקים. למכור את זה לאותם יהודים שעולים ומביאים קורבנות לבית המקדש. ברווח הם יקנו לפי דעתו של רבי עקיבא כלי שרת, ולפי דעתו של רבי חנניה, סגן הכהנים, יקנו בזה קורבנות לקיץ המזבח. אז אם כן, יש לנו פה כרגע הסבר מה הכוונה, מה הכוונה מותר נסחים. במשנה כשלמדנו את זה, אמרנו שהגמרא תבהר מה זה מותר נסחים. עכשיו יש לנו הסבר אחד, ההסבר של רבי חייא בר יוסף, שזה שאה רביעית, כמו שאמרנו, זה הרווח שההקדש הרוויחו, שהחנווני חייב לספק להם עוד שאה, למרות שהמחירים עלו. אם כן, רבי חייא בר יוסף הסביר לנו מה זה נקרא מותר פירות, ומה זה נקרא מותר נסחים. מותר פירות זה שכר להקדש, מה שנקרא, הרווחים שמרוויחים הגזברים מזה שמוכרים סולת, שהם קנו משערי, מותר שערי הלשכה, כמו שביארנו, ומותר נסחים זה שאה רביעית. אם יש, המחירים של השאים עלו, כמו שהסברנו, על שאה רביעית, הרווח של ההקדש, זה נקרא מותר נסחים. רבי יוחנן מסביר אחרת את שני הדברים האלה. פתר מתניתה. מותר פירות זו שאה הרביעית. מותר פירות זה לא הרווח של השכר להקדש. מה פתאום? זה שאה הרביעית. מה שהסביר רבי חייא בר יוסף על מותר נסחים. ומה זה מותר נסחים אם כן? זה משהו אחר לגמרי. לבירוצין. בירוצין הכוונה גודש. כשבאים הגזברים אל הסוחר לקנות ממנו, נאמר, סולת, הם מגיעים עם שאה, והוא בא ומלא להם סולת. הוא לא ימלא מדויק. בכל זאת, הוא לא רוצה למעול בהקדש, הוא יקבל כסף מההקדש, ואולי הוא בסוף סיפק טיפה פחות, הוא נותן טיפה יותר. ככה, להיות בטוח שהוא לא קיבל, שהוא לא נתן מדי קצת. עכשיו, כשבאים אחר כך לקנות עם זה בפועל מנחות, להקריב בפועל מנחות, מקריבים מדויק, מידות מדויקות, לא את הגודש הזה. אז מה עושים ממה שנשאר הגודש הזה? זה נקרא מותר נסחים. ועם המותר נסחים הזה אמרנו שיש ויכוח בין רבי עקיבא שסובר שקונים את זה כלי שרת, לבין רבי חנניה, סגן הכהנים, שזה הולך לקורבנות קיץ המזבח. עכשיו שאלת שאלה, ומה רבי חייא בר יוסף יאמר שעושים עם הבירוצים? ולטלי לרבי חייא בר יוסף לבירוצים, זה המצאה חדשה של כביכול, כן, של רבי יוחנן, המושג של בירוצים, אבל זאת לא המצאה, זה כתוב מפורש בברייתא, תוספתא, מסכת מנחות, פרק י', יש ברייתא מפורשת שאומרת שיש באמת רווח של בירוצים, ושם בתוספתא כתוב שזה הולך לקיץ המזבח, כמו שכאן זה דעתו של רבי חנניה סגן הכהנים, אבל בכל אופן, יש מושג של בירוצים. אז איפה זה נכנס במשנה לפי דעתו של רבי חייא בר יוסף? זה לכאורה לא מותר פירות ולא מותר נסחים. מה, ולטלי לרבי חייא בר יוסף לבירוצים? אומרת הגמרא, כן, ודאי שלפי דעתו יש את המושג של הגודש, בירוצים. אבל אמר רבי חזקיה, מה דנפל לסיעה הרביעית? אותו קיץ המזבח שקונים מהסיעה הרביעית, נפל לבירוצים, קונים גם כן מהבירוצים את אותם בהימות לקיץ המזבח. זאת אומרת, אותה קופה, שלשם אתה מכניס את הרווחים של הסיעה הרביעית שהזכרנו, אז אותה קופה אתה גם מכניס את הרווחים של הבירוצים. על דעתי דרבי חייא בר יוסף, שלפי דעתו, מה הכוונה מותר פירות, מה שמובא במשנה, זה הכוונה כשההקדש, הגזברים הלכו ולקחו מה שנשאר משערי הלשכה, קנו עם זה נסחים ומכרו את זה לאנשים. זה נקרא שכר להקדש. אז, לפי זה, ניחא. מובן למה אומרים לרבי ישמעאל, אומרים לו, קודם כל, מה דעתו של רבי ישמעאל? הוא אומר שמותר פירות הולך לקיץ המזבח. לאותם בהימות של קיץ המזבח. אז מובן למה באים בטענה לרבי ישמעאל, אנחנו לא מסכימים דבר כזה. מה אתה אומר? יש דבר כזה שנקרא מותר פירות בכלל? שזה הולך לכל מיני הוצאות? אתה אומר רבי ישמעאל שזה הולך לקיץ המזבח? המשנה היה כתוב שרבי עקיבא ורבי חנניה סגן הכהנים בכלל לא היו מוכנים לקבל שיש דבר כזה. אין מסתכרים בשל הקדש. אף לא מסתכרים בכסף של עניים. לפיכך, גם רבי עקיבא וגם רבי חנינא סגן הכהנים, זה וזה, לא היו מודים בפירות. כי לפי דעתם, אין מושג של פירות. מותר פירות, מה מותר פירות? מה, אתה עושה סחורה בבית המקדש ממותר שערי הלשכה? לא. חוששים שמה יהיה הפסד, לא עושים, אין דבר כזה מותר פירות. אז אם כן, מובן, לפי דעתו של רבי חייא בר יוסף, שהוא סובר שמותר פירות, זה הכוונה, שכר להקדש. למה באים רבי עקיבא ורבי חנניה, סגן הכהנים, ואומרים, מה מותר פירות, שכר להקדש? לא עושים מסחר בהקדש. אז מובן. אבל על דעתי דרבי יוחנן, קשיא. לפי דעתו של רבי יוחנן, מה זה נקרא מותר פירות? מה זה מותר פירות? זה לא שכר להקדש בכלל. אלא מה? זה שיעה רביעית. אז קשיא. מה יכול להיות שרבי עקיבא ורבי חנניה סגן הכהנים לא מוכנים לקבל? לא מודים בפירות. אין דבר כזה פירות. מה זה פירות? מה פירוש הם לא מודים בפירות? מה זה פירות בכלל? אז לפי דעתו של רבי חייא בר יוסף, פירות זה המסחר שהגזברים עושים ממותר שערי הלשכה. לא מודים בדבר כזה, לא עושים מסחר. אבל לפי דעתך רבי יוחנן, מותר פירות, מה זה נקרא? השיעה הרביעית. מה, רבי עקיבא ורבי חנינא סגן הכהנים לא מסכימים על הסיעה הרביעית שיש כזה דבר? ואתנינן, משנה בדף י' ג' עמוד א', מפורש שאותו חנווני שממנו רוכשים את התבואה, את הסולת למנחות, וסגרו איתו שהוא נותן ארבע סאה בסלע, עמדו מגימל, אם המחיר של הסולת עלה, ועכשיו מוכרים שלוש סאים בסלע, חייב שיספק מדלת, הוא חייב לספק את הסאה הרביעית. אז מה זאת אומרת רבי עקיבא ורבי חנניה, סגן הכהנים, לא מסכימים במותר פירות? מה זה מותר פירות? לפי רבי יוחנן זה הכוונה סאה רביעית, איך הם לא מסכימים בסאה רביעית? זה משנה מוסכמת על כולם. ותנינן זה וזה לא היו מודים בפירות, איך ייתכן? מה, לא זה מה שהם לא היו מודים בפירות, לא שהם סוברים שאין מותר פירות. אתה אומר שיש מותר פירות, רבי ישמעאל? אין דבר כזה. מה זה מותר פירות לפי רבי יוחנן? סאה רביעית. מה פירוש שאתם סוברים שאין סאה רביעית? ודאי שיש, זה משנה מפורשת שכולם מסכימים שיש סאה רביעית. מבארת הגמרא, מה הכוונה לא היו מודים בפירות? יש פירות! ודאי! זה הרי, אם זה סאה רביעית, אז כולם מודים שיש כזה מושג של סאה רביעית. השאלה, מה עושים עם אותה סאה רביעית? אתה רבי ישמעאל אומר מה? בקיץ המזבח? אנחנו לא מסכימים. לא הולכים, לא לוקחים את זה לקיץ המזבח, אלא מה? כן, אבל מודים היו בכלי שרת. הם סוברים שעם אותה שיעה רביעית שנקראת פירות, היו קונים כלי שרת בבית המקדש. אם כן יוצא, שלפי דעתו של רבי יוחנן, מה שהמשנה אומרת מותר נסחים, הכוונה בירוצים, הגודש של המידות. עכשיו, אם אדם יחיד בא לקנות סולת למנחה, והחנווני נתן לו קצת יותר, גודש, קצת יותר. מה אנחנו אומרים? שאותו גודש נחשב מותר נסחים, אפילו שזה של יחיד. באי רבי חייא בר אבא, לפי דעתו של רבי עקיבא, מה עושים עם אותם בירוצים? מה עושים עם מה שנקרא מותר נסחים? קונים עם זה כלי שרת. אז עד כדון, עד כאן אני יכול להבין, שמותר נסחים, שזה אותו גודש, ילך לכלי שרת, לפי רבי עקיבא, בירוצי ציבור. אם זה מדובר על הגזברים של בית המקדש, שבאו לקנות מנחות לציבור ויש גודש, אז הגודש הזה זה ממון של הציבור, אני יכול לקנות עם זה כלי שרת. ואפילו בירוצי יחיד, גם אדם יחיד שבא לקנות מנחות ויש לו גודש, עם ההפרש הזה אנחנו יכולים לקנות כלי שרת? ולא נמצאו כלי שרת באימי של יחיד? וזה אסור הרי? כי הרי הכלי שרת צריכים להיות של ציבור? עונה הגמרא, אתה צודק. כלי שרת חייבים להיות של ציבור. גם בגדי כהונה חייבים להיות משל ציבור. אבל היחיד יכול לתרום. והוא מקנה את זה. הוא מבטל את עצמו לגמרי. הוא מקנה את זה לגמרי לציבור. אז הוא הופך להיות של הציבור. וזה קשר ככלי שרת, זה קשר כבגדי כהונה. כעדד את נינן. כמו שהמשנה אומרת לגבי אישה, שעשתה כותונת לבנה. יש לה בן כהן גדול, והיא רוצה לעשות לו כותונת. אחד מבגדי הכהונה, מהממון הפרטי שלה. אז הכותונת כשרה בתור בגדי כהונה, אבל זה חייב להיות הרי של הציבור, אז הוא בלבד שתמסרן על הציבור, היא צריכה להקנות את זה לציבור, ואז זה כשר, זה נחשב של הציבור. אז אותו דבר גם לגבי בירוצים, אותו יחיד שיש לו בירוצים, הכוונה גודש, שאת זה הוא רוצה לתת לכלי שרת, הוא צריך להקדיש את זה ב-100% לציבור. בכל אופן יוצא שאותו גודש, מה אנחנו עושים איתו? לפי רבי עקיבא, כלי שרת, לפי רבי חנניה, סגן הכהנים, קורבנות קיץ המזבח, גודש. עכשיו, גודש של המנחות זה בסולת. אתה בא ואתה קונה סולת למנחות, ונותנים לך קצת מעבר, קצת יותר, זאת אומרת, מעבר הזה, אני לא יכול לעשות עם זה את המנחה עצמה, כי המנחה עצמה צריכה להיות בדיוק מידה מדויקת. הגודש, אני הולך ואני אעשה עם זה את אותם המטרות המקודשות. עכשיו, האמת היא, לא קונים דווקא סולת, הרי לנסחים והמנחות, מה שמביאים עם הקורבן, צריכים להביא יין לניסוך ביחד עם הקורבן, וגם מנחה, שהמנחה היא סולת, אבל גם שמן זית. עכשיו, יש שני סוגי כלי מדידה. יש כלי מדידה לדברים יבשים כמו סולת, ויש כלי מדידה לדברים לחים, נוזליים, כמו יין ושמן זית. עכשיו, כשבן אדם הולך לקנות סולת, יין, שמן, הוא הולך עם שני כלי מדידה. גם כלי מדידה של דבר לח, וגם כלי מדידה של דבר יבש. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא גדול מאוד. העובדה היא, כמו שמיד נראה, שאת כלי המדידה של המנחות, של הלח, של היין או של השמן, היו מקדשים ככלי שרת, ממש. לעומת זאת, הכלי מדידה של הדבר היבש, של הסולת למשל, לא היו מקדשים אותו ככלי שרת. מה זה משנה אם הדבר הזה קדוש ככלי שרת או שהוא לא קדוש ככלי שרת? זה משנה. שדבר שהוא קדוש, שאם אתה מכניס איזשהו דבר ומקדש אותו בתוך כלי שרת, הוא מקבל קדושת הגוף. ואם אתה מכניס אותו לתוך כלי רגיל, הוא לא מקבל קדושת הגוף. אמנם אתה הקדשת אותו, יהיה לו קדושת דמים. מה ההבדל בין קדושת הגוף לבין קדושת דמים? קדושת הגוף זה כמו למשל קורבן, שאתה מקריב אותו ממש. הוא בעצמו קרב קורבן. אתה לא יכול לבדות אותו. אדם למשל הקדיש קורבן עולה, הוא לא יכול להגיד, טוב, בסוף אני מתחרט, אני אקח בימה אחרת, אני פודה. אין דבר כזה. הוא בעצמו קדוש קדושת הגוף. אבל קדושת דמים, מה הכוונה? שהוא קדוש בערך שלו, בממון, בשווי שלו. למשל, אם הקורבן עולה נהיה במום, אז היא עצמה לא קריבה, אז מי עכשיו נהיה רק קדושת דמים? אתה יכול לפדות אותה על כסף, הקדושה תעבור לכסף, והיא תהיה פסולי המוקדשים, זה נקרא, הקדושה תרד ממנה. כל הקדושה שלה זה רק קדושת הדמים, השווי שלה. עם הכסף תקנה קורבן עולה אחר. עכשיו, כשאני מכניס לתוך כלי שרת שהתקדש ממש ככלי שרת, מה שנכנס בתוכו אני מתקדש קדושת הגוף. אז עד כדון, עד כאן אני יכול להבין שמותר נסחים, אותם בירוצים, שנמצאים בכלי שרת, אני מבין למה אני בא ואומר שעם המותר אני קונה כלי שרת לפי רבי עקיבא, או לפי רבי חנינא סגן הכהנים, קיץ המזבח, קורבנות, דווקא בבירוצי לך, בירוצי לך, בירוצים זה הכוונה מידת נפח, שעם זה באים לכן ואני. דברים של לך, דברים של נוזליים, כמו יין ושמן זית, באים למדוד עם כלי שרת ממש. ולכן היין שנכנס בתוכו מקבל קדושת הגוף. השמן זית שנכנס לתוכו מקבל קדושת הגוף. אז אני מבין למה זה נחשב מותר נסחים, שזה הולך לכלי שרת אחר כך הרווח של הבירוצים, או שזה הולך לקיץ המזבח. אבל מחדש את הגמרא, ואפילו בירוצי יבש, גם כשאני בא לקנות סולת עם כלי מדידה שהוא לא התקדש ככלי שרת, כי הוא כלי מדידה של דבר יבש, בכל זאת, אפילו שהוא לא מקדש קדושת הגוף, יש לו דין של מותר נסחים. איפה ראינו שכלי מידה של דבר יבש לא מתקדש, וכלי מידה של דבר לך, נוזלי, כן מתקדש? ברייתא מפורשת, נתנינן תמן, למדנו ברייתא. בירוצי לך, מידות, כלי מדידה של דבר לך, כמו יין ושמן, קודש, הם מתקדשים ככלי שרת. לעומת זאת, בירוצי יבש, הכלי מדידה שמודדים איתם דבר יבש כמו סולת, הוא חולין. מה ההבדל? למה זה קודש וזה חולין? ולמה בירוצי לך קודש? אתה יודע למה? פני שמידת הלך, קידשו אותו ככלי שרת. איך קידשו אותו ככלי שרת? שהוא נמשך בשמן המשחה, שמקדשת את הכלים שיהיו כלי שרת מבפנים. את תוך הכלי קידשו. אז כל מה שנכנס לתוכו מתקדש קדושת הגוף. למה בירוצי יבש חול? פשוט מאוד למה. מפני שמידת היבש לא נמשכה, היא לא התקדשה, לא נמשך בין מבפנים ובין מבחוץ, לכן אין לו קדושה. עוד אומרת הגמרא, כל בירוצי מידות הללו, כל אותו גודש שנמצא בתוך הכלי, בשביל מנחו, בשביל הנסחים, אם יש זבח אחר שאפשר, שבאים להקריב וגם הוא צריך נסחים, אז הבירוצים יקרבו עמו כנסחים. למשל, הוא בא להקריב שני קורבנות שבשניהם צריכים נסחים. לאחד הקורבנות הוא הביא נסחים ויש לו פה גודש, ולקורבן השני עדיין אין לו נסחים. אז שיקח את הגודש של הנסחים מקורבן אחד, וזה יהיה חלק מהנסחים של הקורבן השני. ואם הוא קידש את הבירוצים האלה בכלי שרת, למשל שזה יין או שמן, שהוא קנה את זה בכלי מידה של מידות הלך, שזה כן התקדש ככלי שרת, אז יש כלל שכל קודשים שנכנסו לתוך כלי שרת, הם התקדשו קדושת הגוף, כמו שאמרנו. אז משמעות אחת יש לזה שאי אפשר לפדות את אותו קודש שהכניס אותו לתוך אותו כלי שרת, אבל יש לזה עוד משמעות. כל דבר, מנחות למשל, שהכניסו אותם לתוך כלי שרת, הם התקדשו, כמו שאמרנו, קדושת הגוף, צריך להקריב אותם באותו יום. אבל אם לא מקריבים אותם באותו יום, הם נפסלים בלינה. נפסלים אם הם לא קרבו באותו יום. אז ואם לנו, אלה שהתקדשו בכלי שרת, אז נפסלו בלינה. טוב, זה כל זה דיברנו כשיש פה קורבן אחר להקריב. ואם לאו, אם אין לו קורבן אחר שצריך להקריב איתו נסחים, אז ימכרו לקיץ המזבח. מוכרים את אותו גודש של הנסחים, לאנשים שצריכים, שכן מקריבים עוד קורבנות. לי עצמי אין עוד קורבן להביא את הגודש הזה בתור נסחים לאותו קורבן, אבל יש פה הרבה יהודים שבאים להקריב קורבנות, אני יכול למכור להם את אותם הנסחים, בכסף שאני אקבל, נכניס את זה לקופה של נדבה, לקנות עם זה קורבנות עולה של נדבת הציבור, לקיץ המזבח, להקריב מתי שאין קורבנות על גבי המזבח. הלכה ג' מתניתין. כמו שאנחנו אמרנו, כל שנה יש מצווה להביא מחצית השקל. למה? כי כל הקורבנות שמקריבים, קורבנות ציבור, מראש חודש ניסן שנה אחת עד ראש חודש ניסן שנה הבאה, מקריבים את זה מכסף של הציבור שהם תרמו השנה הזאת. עכשיו, קונים כמות של קורבנות לכל השנה. עכשיו, קורבנות אחרים, כמו קורבן תמיד, או בכלל בהימות של קורבן, קונים כל תקופה כמה קורבנות. לא צריכים בפעם אחת להביא קורבנות לכל השנה. משתמשים מתרומת הלשכה, כל פעם קונים כמה קורבנות. אבל כתורת, יש הלכה למשה מסיני, שצריך לקנות את כל הכתורת בתחילת השנה. ולא רק זה, אלא צריכים לקנות כתורת מעבר למה שצריך. את אותה כתורת שמקטירים על המזבח הפנימי, שהוא מגיע מ-11 סממנים, כן? את אותו כתורת צריך להקטיר אותו, את אותו כתורת צריך לקנות אותו בתחילת השנה, את הכתורת שצריך לכל השנה וקצת יותר. ואנחנו יודעים שיהיה יותר. כמה כתורת צריך לקנות? 365 מנים. עכשיו, כמה זמנים לא ניכנס כרגע. רק נגיד שכל יום היו מקטירים כתורת, מנה אחד. חצי מנה בבוקר, וחצי מנה בערב. עכשיו, כמה ימים יש בשנה ממוצעת? בערך 354 ימים. אם יש לך חודש אחד מלא, 30 יום, חודש אחד חסר של 29 יום, שנה רגילה, זה יוצא בערך 354 ימים. ואנחנו בתחילת השנה קונים כמה? 365 מנים. אז יש פה הפרש של 11 מנים יותר. חוץ מזה, קונים עוד 3 מנים. זאת אומרת, בסופו של דבר, כמה מנים קונים של כתורת? 368 מנים. למה עוד 3? זה בשביל יום הכיפורים. שהכהן גדול מכניס מלוא חופנו בתוך אותם שלושה מנים יתרים, וזה הכתורת של יום הכיפורים שמקטירים בתוך הקודש הקודשים, כידוע. בדרך כלל היו הכהנים הגדולים, תלוי כמובן מה הגודל של הכפות הידיים שלהם, היו לוקחים בערך חצי מנה. אז יש עוד 2.5 מנים בערך שנשארים. אז יש לנו, אם כן, מה-365 מנים נשאר לנו בערך 11 מנים. מה-3 מנים יתרים של הכהן גדול נשאר לנו בערך 2.5 מנים. אז על זה אומרת המשנה, מותר הכתורת. מה היו עושים בה? מסתיים את השנה, והביאו כולם עכשיו מחצית השקל חדש. ומי עכשיו צריך לרכוש כתורת מהכסף החדש? יש חודש ניסן. אבל נשאר לנו כתורת משנה שעברה, שקנינו מהכסף של שנה שעברה. מה עושים עם אותה הכתורת? אין לי מה לעשות עם הכתורת הזאת. אני חייב להקטיר אותה בבית המקדש מצד אחד, אבל אני צריך לקנות אותה מהכסף החדש. איך אני עכשיו משנה שאותו כתורת שקניתי מהכסף של שנה שעברה, אני עכשיו קונה את אותו כתורת מהכסף של השנה הזאת? אז אומרת המשנה, עושים כמה שלבים. שלב ראשון, לוקחים כסף של הקדש, שאמורים לשלם את זה שכר, משכורת, לאומנים שעבדו בבית המקדש, מפרישים סכום, נאמר צריך לתת להם משכורת 10,000 שקל, מפרישים 10,000 שקל של הקדש. מה תבהר, איזה קופה של הקדש, לא ניכנס לזה כרגע. לוקחים סכום של הקדש, 10,000 שקל, מניחים. מפרישים ממנה שכר האומנים, מהכסף של ההקדש. מתיים עוד לא נוגעים בקטורת. אחר כך, לוקחים את אותו קטורת, שכרגע הוא נקנה מהכסף של שנה שעברה, מחללים אותה על מאות האומנים. הקדושה של הקטורת עוברת ל-10,000 שקל של מאות האומנים. איך? הכסף של האומנים בעצמו קדוש. כי הרי לקחו את זה מכסף של הקדש, אז איך אתה מחלל על דבר קדוש, דבר אחר שקדוש? אז הגמרא תדבר על זה. ממש בתחילת הגמרא. בסדר, אבל זה מה שעושים. עכשיו, הכסף יוצא, הכסף עצמו, אמרנו, שהוא מקבל את הקדושה של הקטורת. והקטורת עצמה התחללה. מה עושים עם הקטורת עצמה שהתחללה? נותנים אותה לאומנים בשכרם. אתה עשית פה עבודה בבית המקדש? מגיע לך משכורת? אנחנו נותנים לך. מה? קטורת. וואה. אבל עם זה אני לא יכול לקנות אוכל למשפחה. לא יכול לשלם עם זה חשבונות. חשמל, מים, כל מה שצריך. מה אני עושה עם הקטורת הזאת? אני לא יכול לתת אותה לאף אחד. זה רק אפשר להקטיר את זה בבית המקדש. לא חכה. חוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה. תמתין פה, אומרים לאותו אומן. אנחנו עכשיו הולכים להשתמש עם הכסף שתרמו אותו היום בראש חודש ניסן. ואיתו צריכים עכשיו לקנות את הקטורת לשנה הזאת. אנחנו הולכים לרחוש ממך את הקטורת שעכשיו הבאנו לך אותה בתור משכורת, אנחנו קונים את זה ממך. אתה תקבל כסף מהתרומה החדשה, אנחנו מחללים את זה על הקטורת הזאת. הקטורת הזאת היא כרגע יכולים. תשלמנו לך את זה בתור משכורת, בתור אומן. הכסף של התרומת הלשכה אנחנו מחללים על הקטורת הזה. הקטורת עכשיו הופכת להתקדש בקדושה של הכסף החדש, והכסף שעד עכשיו היה תרומת הלשכה יכולים אצל אותם האומנים. ואם בחדש בזמנו לוקחים אותה מתרומה חדשה, כמובן, אם הכל הלך כמו התוכנית, שכולם הביאו מחצית השקל ועשו תרומת הלשכה, באמת בראש חודש ניסן כרגע, כמו שצריך לעשות, אז עושים כמו שאמרנו. ואם לאו, אם יש אלו פגמים בסדר, זאת אומרת, תכלס, אין פה תרומת הלשכה, לא הביאו את הכסף בזמן, לא עשו תרומת הלשכה מכל סיבה שהיא, ואין פה תרומה חדשה, בדיעבד, אם מקטירים קטורת מהתרומה של שנה שעברה, זה לא מעכב. מביא מן הישנה. ואז לא צריך את כל התהליך שהוא פודה, והוא משלם, אומנים, בלגן. הוא פשוט לוקח את הקטורת מהכסף של שנה שעברה, ומקטיר את זה בראש חודש ניסן. אם אין לו תרומת הלשכה חדשה בראש חודש ניסן. עכשיו, מיד בתחילת המשנה, הפלא הוא עצום. תגיד, אתה לוקח כסף של הקדש, שאמורים לשלם אותו משכורת לאומנים, שהוא עצמו קדוש, הוא כסף של הקדש. ואתה שם אותו על השולחן, אתה לוקח קטורת שהוא בעצמו גם כן קדוש, ואתה פודה דבר קדוש על דבר קדוש, ותגיד לי, הקדושה על מה היא, איפה יש לה מקום לחול? הרי שניהם קדושים. איך אתה מחלל דבר קדוש על דבר אחר קדוש? ולא נמצא הקדש מתחלל על ההקדש? על ההקדש? אומרת הגמרא, נכון, נכון, נכון. יש פה עוד שלב. כיצד הוא עושה? אמר רבי שמעון בר ביסנה, מביא מאות, לפי דעתו של רבי שמעון בר ביסנה, חשוב לדעת, מאיזה קופה משתמשים, באמת? אתה צריך לשלם משכורת לאומנים. מאיזה קופה אתה לוקח את המשכורת לאומנים? אז אמרנו שהגמרא תבהר, אז הנה, הגמרא, לפי דעתו של רבי שמעון בר ביסנה, סוברת שלוקחים כסף מבדק הבית. אתה הלכת, הקדשת איזושהי טבעת לבדק הבית, הקדש. מה זה בדק הבית? להוצאות השוטפות של בדק הבית. יפה מאוד, זה נקרא הוצאות שוטפות. יש לי פה אומן שהקיר בבית המקדש, משום מה, קצת נפלו לו כמה אבנים, והוא הלך, בנה את האבנים בחזרה. אומן. אנחנו משלמים לו מהכסף הזה של בדק הבית. יפה מאוד. אז לפני שאנחנו משלמים לו, קודם כל שמים את הכסף. מניחים את הכסף על השולחן. הכסף של בדק הבית. קדוש בקדושת בדק הבית עכשיו. עכשיו, מה עושים? אומרים לו, רגע, מה אתה בנית? את השורה של הלבנים פה בצד ימין? בסדר גמור. זה לא קדוש עדיין, נכון? אתה בנית את זה מאבנים של חולין. הכל חולין, נכון? זה לא קדוש עדיין. רק הנחת את זה פה על השורה של האבנים. הכסף הזה של בדק הבית הוא קדוש, והאבנים האלה הם חולין. אנחנו מחללים את הכסף של בדק הבית על אותם אבנים, והאבנים עכשיו יהפכו להיות קודש, והכסף יהיה חולין. זה שלב ראשון. שלב שני, הוא מביא קטורת משנה שעברה, שקנינו את זה מהתרומת הלשכה של שנה שעברה, ומחלל עליהם על המעות שהם עכשיו חולין. ואז הקטורת נהיה חולין, והמעות מתקדשים בקדושה של הקטורת, של תרומת הלשכה. אז את הקטורת נותנים לאומנים בשכרם, ואז קונים מהם מהתרומה החדשה של התרומת הלשכה. אז לפי דעתו של רבי שמעון בר ביסנה, הקופה שממנה לקחו את הכסף זה מבדק הבית, ולאיזה אומנים היו נותנים את זה? לאלה שמתחזקים את בית המקדש. רבי אומר, אני חולק. אומר אני, לפי דעתי קודם כל, מאיזה קופה לוקחים את הכסף? לא מבדק הבית. לוקחים את זה מהתרומת הלשכה של שנה שעברה. כן? יש לנו פה קטורת מהכסף של שנה שעברה? אני עכשיו לוקח כסף משנה שעברה. מה עוזר לך כסף משנה שעברה? פשוט מאוד. אומר אני, לפי דעתי, אתה לא צריך לחלל את הכסף הזה שאתה עכשיו לוקח מהתרומת הלשכה של שנה שעברה, אתה לא צריך לחלל את זה לאיזה שואבנים או לאיזה משהו, לא צריך לחלל את זה לשום דבר. אתה נותן את זה בתור שכר לאומנים. לפי דעתו של רשי, זה לבד שהיה לך חוב לשלם לאומנים, אתה פשוט מחלל את זה על החוב. אתה מחלל את זה על אותו חוב. קרא רש"י במסכת שבועות, דף י' עמוד ב' לומד. תמורת החוב אתה מחלל את הכסף. תוספות אומרים שזה בית דין מתנה עליהם, לא ניכנס לזה. בכל אופן, לא צריך את כל התהליך של תפודי הלבנים ובלגן, לא. הכסף הזה שהיה בתרומת הלשכה הישנה, קדוש, בטח. כמעט הקדושה הכי חמורה שיכול להיות לכסף, תרומת הלשכה, השנה שעברה. אתה לא צריך לפדות את זה. אתה מייעד את זה לשכר. הרי האומנים האלה עשו לך עבודה, אתה חייב להם כסף. אז החוב הזה, עליו אתה תופס את הכסף שתרומת הלשכה הישנה. עכשיו, איזה אומנים? אתה לא יכול לתת את זה לכל אומן. כי אתה לוקח כסף מתרומת הלשכה. זה מיועד לקורבנות, לקטורת. אז אתה לא יכול לשלם מזה למישהו שבנה לך קיר, כי זה קופה אחרת, זה קופה של בדק הבית. אתה עכשיו משלם מתרומת הלשכה. למי אתה משלם? לאלה שעושים עבודות שהתמורה שמשלמים להם מתרומת הלשכה. בית גרמו ולבית אבטינס, שבית אבטינס היו בקיעים בפיתום הקטורת, הם היו יודעים לעשות את ה-11 סממנים כמו שצריך לפתן את הקטורת, ובית גרמו היו בקיעים במעשה לחם הפנים, להם הרי משלמים מתרומת הלשכה. אתה יכול לשלם להם מתרומת הלשכה של שנה שעברה, אתה יודע למה? כי הם הרי עשו לך עבודה שנה שעברה, התשלום שאתה חייב להם כסף זה בגלל שנה שעברה, אז הם מקבלים כסף מתרומת הלשכה של שנה שעברה, כי הם צריכים, כי מאז הצטבר החוב שלהם, לכן משם אתה משלם להם. ואז אתה מייחד את הכסף הזה לבית גרמו או לבית אבטינס, 10,000 שקל נאמר. אז אתה אומר להם, במקום שאני אתן לכם את הכסף, אני מחלל את הקטורת על הכסף הזה. הכסף הזה יהיה קדוש, והקטורת מתחללת. אנחנו נותנים לכם, לבית גרמו, לבית אבטינס, את הקטורת. ועכשיו מה תעשו עם הקטורת? אנחנו נרכוש את זה ממכם. מאיזה כסף? תרומת הלשכה של השנה החדשה. אמר רבי שמואל ברבי יצחק, מה זאת אומרת אתה מביא להם כסף מתרומת הלשכה של שנה שעברה? מה זאת אומרת? כי הם עבדו שנה שעברה, אבל אם הם לא עבדו, ואין שהיו חייבים עליהם מאות מהשנה הראשונה, אז אני משלם להם מתרומת הלשכה של שנה שעברה. אבל רבי חייא בר אבא באי, יש לי ספק, מה עושים אם לא חייבים להם כסף על שנה שעברה? לא היו חייבים להם מאות משנה הראשונה, אומרת הגמרא, אז מה עושים? עושים את הפתרון הבא. מחללים על מאות האומנים. הם הרי יצטרכו לעבוד השנה, נכון? מי יעשה לך את הפיתום הקטורת? אתה צריך להגיע לאיך קוראים להם. מי שהיה עושה את הקטורת, זה היה בית אבטינס. אז אתה כבר, אתה זקוק להם. אתה צריך, הם הולכים לעבוד השנה הזאת, נכון? ואתה צריך לשלם להם. מי איפה תשלם להם? תרומת הלשכה, כי הרי תרומת הלשכה מממנת את הקטורת. אז אתה לוקח כסף מתרומת הלשכה החדשה ואתה מייחד את זה לשכר של בית אבטינס, ואז זה מתחלל, ואז אתה לוקח את הקטורת משנה שעברה, שהוא קדוש, אתה מחלל את זה על הכסף הזה, ואז הכסף הזה מתקבל קדושה, והקטורת מתחללת, ואת הקטורת אתה משלם איתה לבית אבטינס, אז אתה אומר להם, עכשיו אנחנו רוכשים ממכם את אותו קטורת מהתרומה החדשה גם כן. שואת הגמרא, אותן מאות שמצד אחד, מאיפה לקחת אותם? תרומת הלשכה החדשה הרי, נכון? כי הרי לא היה לך, לא היה לך חוב לפועלים של בית אבטינס למשל, של שנה שעברה, כשלמת להם כבר על שנה שעברה, אלא מה אתה צריך לשלם לשנה הזאת? אז לקחת כסף מהתרומה החדשה של השנה הזאת. אז הכסף הזה מאיפה הגיע? מהתרומת הלשכה של השנה החדשה. הלכת וחיללת אותו, ופדית עליו את הכתורת משנה שעברה. זאת אומרת, שמת עליו קדושה של התרומת הלשכה הישנה, של הכתורת הישנה שבאה מתרומת הלשכה הישנה. זאת אומרת, זה כסף חדש ישן. הוא מגיע מתרומת הלשכה החדשה, אבל פדו עליו את הכתורת מתרומת הלשכה הישנה. אומר אבכי הברבה, לא יודע מה יעשה בה. מה אני עושה עם הכסף הזה? מצד אחד, מה אתה אומר? נשים את זה בתרומה הלשכה, בכסף של תרומת הלשכה החדשה? אי אפשר, כי הרי הקדושה שלו באה מהכתורת של תרומת הלשכה הישנה. מצד שני, אתה לא יכול לשים את זה בכסף של שערי תרומת הלשכה הישנה, כי הרי בפועל המקור של הכסף הזה אתה לקחת אותו מתרומת הלשכה החדשה. אז מה עושים עם זה? אומרת הגמרא, אתה רבי בייבאי, בשם רבי חייא, בשם רבי יוסי, ואמר, יש לי פתרון מה עושים עם זה. אתה יודע מה? מקייצין בהם את המזבח. תקנה עם זה קורבנות עולות נדבה של ציבור, באותו זמן שאין קורבנות על גבי המזבח, אתה תקריב את הקורבנות האלה. פתרון טוב. אין מה לומר. מי אומר את הפתרון הזה? רבי בייבאי, בשם רבי חייא, בשם רבי יוסי. אבל לעומת זאת, רבי חייא ברבה לא תירץ את התירוץ הזה. הוא לא סתם לא תירץ את התירוץ הזה. כי הוא לא מסכים שאת הכסף הזה נייעד לקיץ המזבח. למה? קורבנות שנשאר, למשל, אדם ייחד כסף לקורבן חטאת. נשאר כסף. הקורבן חטאת לא עלתה כל כך יקר. מותר הכסף, אתה קונה קיץ המזבח. אבל כתורת, סובר רבי חייא ברבה, לא הולך לקיץ המזבח. הוא חולק במפורש על רבי חייא בשם, על רבי בייבאי בשם רבי חייא בשם רבי יוסי. לא מסכים, זה לא ילך לקיץ המזבח. למה? מה זה שונה מקורבנות? כתורת, קורבנות, מה ההבדל? ההבדל הוא גדול. קורבנות, כשאתה מקדיש אותו, אתה מקדיש קורבן, עולה, חטאת, שלמים, לא משנה איזה. הקורבן עצמו התקדש באותו רגע קדושת הגוף, הוא עצמו ישר להקרבה. לעומת זאת, כתורת, כשאתה מקדיש כתורת, עד שאתה לא מכניס אותה לתוך כלי שרת לשם כתורת, אין בו עדיין קדושת הגוף. רק השווי שלו קדוש. אז הרמת קדושה של מותר הקטורת היא נמוכה יותר מרמת הקדושה של מותר הקורבנות. אז היא לא הולכת לקיץ המזבח. אם כן יוצא, מה הסיבה שלפי דעתו של רבי חייא ברבה, מותר הקטורת לא הולך לנדבה לקיץ המזבח? כי מותר הקטורת הוא קדוש רק בקדושת דמים ולא בקדושת הגוף. שואלת הגמרא, רבי בבר כהן באי, הוא שאל קומי רבי יוסה, לפני רבי יוסה, מחלפה שיטתי דה רבי חייא ברבה? מה, הוא החליף את השיטה שלו? רבי חייא ברבה? תמן, במשנה הקודמת, בהלכה הקודמת, שדיברנו לגבי גודש, כן, היה כלי מדידה של דבר יבש, של סולת, אמרנו שהוא לא התקדש בקדושת כלי שרת, ולכן כשבאים למדוד בו סולת בשביל מנחות, הסולת לא מתקדש בקדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים, קדושת השווי שלו. ובכל זאת, פשיט עלי, פשוט לא, שהגודש הזה הבירוצין, לאן הם הולכים? לנדבה, לקיץ המזבח. למרות שזה קדושת דמים, רק השווי רק של הממון. וכה צריך עלי, ופה לגבי מותר הקטורת, הוא מסתפק אם זה הולך לקיץ המזבח, והוא לא ענה את התשובה שענה רבי בייבאי, בשם רבי חיה, בשם רבי יוסי, שזה הולך לקיץ המזבח. למה לא? כי זה רק קדושת דמים, וזה שונה מקורבנות שהן קדושת הגוף? למה? מה זה שונה? עונה הגמרא, יש הבדל. הדפשיט עלי, למה כל כך פשוט לא, שהבירוצין, הגודש של ה... של אותם המנחות התקדשו, אפילו שזה בכלי מדידה יבש, כי הם ניתנו בכלי שרת. אפילו שהכלי שרת הזה לא התקדש בקדושת כלי שרת מהתורה. כי אמרנו שהרי הכלי שרת של מידות יבש לא התקדשו בקדושת כלי שרת, אבל מדרבנן הם כן מקדשים כקדושת הגוף, מדרבנן. לעומת זאת, והד הצריך עלי, משהו מסתפק לעניין קטורת, שמאחר והם קדושת דמים, אולי המותר הקטורת לא ילך לקיץ המזבח. בכל, כי הרי זו נקנה, לא שמו את הקטורת בכלל בכלי שרת, אפילו לא בכלי שרת מדרבנן. להתפלגון, כי הרי יש מחלוקת המוראים, האם מפתמים את הקטורת בכלי שרת בדווקא או בכלי חול? פתמה את הקטורת בכלי חולין. לפי דעתו של רבי יוסי בי רבי חנינה, הוא אמר שהיא תהיה פסולה, כי צריך לפתם את הקטורת דווקא בכלי שרת, בכלים קדושים. אבל רבי יהושע בן לוי אמר, כשהיא קשרה, שאפשר לפתם את הקטורת בכלי חול, אז אם כן יש לו רק קדושת דמים, לכן מותר הקטורת, לא הולך לקיץ המזבח. מה תמה דרבי יוסי בי רבי חנינה? למה לפי דעתו אותם חייבים לפתם את הקטורת, את ה-11 סממנים של הקטורת, דווקא בכלי שרת? כי הפסוק אומר לגבי הקטורת, קודש היא. מה לומדים מזה? היא מלשון הווייתה, שתהי הווייתה בקודש, שיפתמו את ה-11 סממנים של הקטורת בכלי שרת. מה תמד רבי יהושע בן לוי שהוא סובר שלא צריך לפתם את הקטורת בכלי שרת? מה שכתוב קודש היא שתהי באה מתרומת הלשכה, שהיא באה מכסף של קודש, היא באה מתרומת הלשכה. אמר רבי יוסי ברבי בון, עתיה דרבי יוסי בן חנינה, מה שרבי יוסי בן חנינה אומר, שצריך לפתם את הקטורת בכלי שרת, זה כמו שיטתו של שמואל, כמו שמיד נראה, אנחנו בהמשך. ושיטתו דרבי יהושע בן לוי, הוא סבר לומר, שכיוון שרבי יהושע בן לוי אומר שמפתמים את הקטורת בכלי חול, לכאורה הוא סובר כמו דעתו של רבי יוחנן. ומיד הוא מנסה להוכיח, שגם רבי יוחנן סובר שמפתמים את הקטורת בכלי חול. והגמרא דוחה את זה. דתנינן, המשנה הבאה כתוב, לגבי כל אדם, אדם רגיל, אין לו בבית כלי שרת כמובן, כן? כתוב, המקדיש נכסיו, אדם שנודר להקדש את כל הנכסים שלו. והיו בהן, בין הנכסים שלו, דברים ראויים לקורבנות ציבור. מה זה דברים ראויים לקורבנות ציבור? רבי יוחנן אמר, היו לו קטורת. למי? להוא, שם בכפר, לא יודע איפה? מאיפה יש לו קטורת? מה קטורת? איפה הוא פיתם את זה? מה הבעיה? פיתם את זה בכלי, פתאום שמפתמים בו קטורת. אבל אין לו כלי שרת, כלי שרת לא יכול להיות לבן אדם פרטי, אז איך יש לו קטורת? לכאורה רואים מפה, שלפי דעתו של רבי יוחנן, לא צריך לפתם את הקטורת, דווקא בכלי שרת, קטורת לבן אדם פשוט יכול להיות גם כן קטורת, אם הוא מפתם את זה לשם בית המקדש. אמר רבי יושעיה, זה לא ראיה. מי אמר לך שמדובר פה בבן אדם פשוט שאין לו כלי שרת? תיפטר, תפרש את המשנה. מי זה שהקדיש את נכסיו? מי יש לו קטורת? יכול להיות שלפי רבי יוחנן דווקא קטורת מפתמים בכלי קודש. כלי שרת. רק מדובר פה במישהו שיש לו כן כלי שרת. מי זה? באומן, מי של בית אבטינס. שהם היו כן מפתמים. עכשיו גם כן היה להם, היו יכולים לתת להם שכר, כמו שאמרנו קודם, באומן שהיה נוטל בשכרו קטורת. הוא היה נוטל בשכרו קטורת, במקרה כזה שנשאר קטורת שקנינו מהכסף של שנה שעברה. ועכשיו צריך לקנות את זה מהכסף של השנה הזאת. אז נתנו לו בינתיים את הקטורת, בשביל שיקנו את זה מהכסף, מהתרומת הלשכה של השנה, אז אולי בינתיים עוד לא הספיק, לא ניכנס לזה. בכל אופן, הוא יכול להיות לו קטורת, שזה כן נתקדש בכלי שרת. אז אין מפה ראייה, שלפי דעתו של רבי יוחנן, חייב להיות שקטורת אפשר לפתם בכלי חול, זה לא ראייה. אבל לגבי הדבר השני שאמרנו, שדבריו של רבי יוסי ברבי חנינה, שהוא אומר שלפתם את הקטורת חייבים דווקא בכלי שרת, זה הולך כמו דעתו של שמואל, זה ודאי נכון. איפה מצאנו שככה אומר שמואל? דאמר רב הונה בשם שמואל, את אותה מכתשת שקודשים בה את ה-11 הסממנים של הקטורת, עשו אותה ככלי שרת לקודש. הבנתי. אז הקטורת, מפתמים אותה, לפי דעתו של שמואל ו... רבי יוסי ברבי חנינה, מפתמים את הקטורת בכלי שרת. רגע, אמרנו שמכניסים קודש לכלי שרת ומקדש קדושת הגוף, נכון? הוא עצמו קדוש, אי אפשר לפדות אותו, זה משהו מיוחד. אם כן, אמר רבי יוסי ברבי בון, אני רוצה לספר לכם, אמרה רבי חונה, רבי חונה התאמה מאוד על ההלכה הזאת. אתה יודע, בפני מי? קומי רבי יוסי. מה הוא תמה? מה כל כך תמוע אצלו? איך ייתכן? קטורת? התקדש בכלי שרת כי מפתמים אותו בכלי שרת? הרי דבר שקדש בכלי שרת אי אפשר לפדות אותו, אז איך הוא נפדה? איך אמרנו שלוקחים את הכסף, מחללים אותו, פודים עליו את הקטורת? מה פודים עליו? קטורת אי אפשר לפדות. אם הוא התקדש בכלי שרת, קדושת הגוף אי אפשר לפדות? אמר לי, לפי מי קשה לך? לפי דעתו של שמואל, נכון? כי שמואל אומר שמפתמים את הקטורת בכלי שרת, אז איך ייתכן שפודים את הקטורת אחר כך? הרי אם פיתמו את הקטורת בכלי שרת, הקטורת הפכה להיות קדושה בקדושת הגוף שאי אפשר לבדות אותה. אז לפי דעתו של שמואל, זה לא בעיה. הרי שמואל אמר הלכה נוספת. דשמואל אמר, קל הוא במותר. שמואל סובר שכל מה שאנחנו אומרים שקטורת, קדושה, קדושת הגוף, ואי אפשר לפדות אותה והכל, הכל, הכל, זה נכון, אבל הקטורת שמקטירים בפועל זה ככה. אבל מותר קטורת שנשאר בסוף השנה, שמואל סובר שהוא לא מתקדש קדושת הגוף. נשאלת השאלה איך? הרי אתה מפתם אותו בתוך כלי שרת. התשובה היא, לב בית דין מתנה תנאי עליהם שהקטורת תתקדש, שהכלי שרת בכלל יתקדש, לקדש את הקטורת רק בתנאי שמותר הקטורת לא יתקדש קדושת הגוף כדי שיהיה אפשר לבדות את זה. איפה מצאנו שלפי דעתו של שמואל אפשר לפדות קודשים שקדושים בקדושת הגוף שבדרך כלל אי אפשר לבדות אותם, מכיוון שלב בית דין מתנה שם הם יישארו יהיה אפשר לפדות אותם. להתפלגון, כי יש ויכוח על מקרה שהותירו תמימים. הייתה לשכה מיוחדת בבית המקדש, שהייתה נקראת לשכת התלאים. תלה, הכוונה כבס, לשכת הכבשים. שם היו מכינים כבשים שמיועדים לקורבנות עולה, לקורבן התמיד. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים, בערב. והיו שמים שם כמה כבשים, שאם חלק יהיה להם מום, אז יהיה קורבן אחר, יהיה כבס אחר. והיו מקדישים אותם לקורבן עולה. הסתיימה השנה, לקראת חודש ניסן, צריך עכשיו להביא קורבנות מהכסף של תרומת הלשכה החדשה, אבל נשארו לנו עוד בהמות שהוקדשו לקורבן עולה משנה שעברה. הותירו תמימים. שמואל אמר, חידוש אדיר שלא נשמע כדוגמתו. בדרך כלל קורבן שאפשר אותו בעצמו להקריב הוא קדוש בקדושת הגוף, כמו שזה נקרא, אתה לא יכול לעולם לפדות אותו. הביא פה חידוש, נפדים כתמימים למרות שאין בהם שום מום והם קדושים בקדושת הגוף, אפשר לפדות אותם על כסף. חידוש, אתה פודה אותם ואחרי זה אתה קונה אותם בעצמם מהכסף של 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 התרומה לשכה החדשה. איך אתה פודה אותם? כי לב בית דין מתנה על אותם כבשים שמקדישים אותם לעולה, לקורבנות התמיד, שאם יישארו כבשים בסוף השנה, לא יהיה עליהם קדושת הגוף, אלא מלכתחילה הם יוקדשו רק בקדושת הדמים, שאי אפשר לפדות אותם על כסף. ורבי יוחנן אמר לו, אתה לא יכול לפדות אותם כשהם שלמים, אלא כמו כל קורבן. אתה צריך להמתין שיהיה בהם מום, ואז אתה יכול לפדות אותם. נפדים כפסולי המוקדשים, ואז כמו כל פסולי המוקדשים, שאתה פודה אותם רק כשיש בהם מום, ואז מה אתה עושה עם הכסף? אתה קונה עם זה קורבנות, נדבה, קיץ המזבח, מה שנקרא. אתה יודע שאין קורבנות על המזבח, אתה מביא את הקורבנות עולת נדבה של הציבור האלה. מה יקרה אם לא רק קורבנות תודה נשארו, אלא הותירו סעירים, כוונה קורבנות חטאת ציבור, שמביאים בראשי חודשים, בחגים, נשארו קורבנות שהוקדשו לחטאת ציבור. ועכשיו צריך לקנות קורבנות מהכסף החדש. מה עושים עם הקורבנות שקנינו מהכסף הישן שלא הקרבנו אותם? אי אפשר להקריב אותם עכשיו, כי עכשיו צריך כבר להקריב קורבנות מהכסף החדש. על דעתי דשמואל, לפי דעתו של שמואל אין לנו שאלה. אתה יכול לפדות אותם למרות שהם שלמים. אתה פודה אותם על כסף, ואתה קונה את אותם חטאות מהכסף של התרומה החדשה. למה? כי אם עולה נפדית, אם קורבן עולה של קורבן תמיד, אתה פודה אותה על כסף, ואז מהכסף של תרומת הלשכה החדשה אתה קונה את אותם הקורבנות עולה, לא כל שכן חטאת, ודאי שאתה יכול את החטאת שהיא שלמה לפדות אותה, ובכסף של התרומה החדשה לקנות את אותם חטאות עצמם שהם יחשבו עכשיו שהם יקנו מהכסף של התרומה החדשה. עכשיו, למה באמת על חטאת כל שכן יותר מאשר עולה? הסבר הוא כזה. בוא נלך על הכיוון שהיינו אומרים שלא יכול, אי אפשר לפדות קורבנות כל זמן שהם שלמים. אלא מה צריך לעשות? צריך להמתין שיהיה בהם מום. בסדר. היינו צריכים להמתין עד שהקורבנות האלה שמיועדים לקורבן תמיד, קורבנות עולה, יהיה בהם מום, ואז נפדה אותם. ומה נעשה עם הכסף? נקנה עם זה קורבנות עולות נדבה של קיץ המזבח. יוצא אם כן, שהקורבן עולה הזה, נשאר קורבן עולה גם אחר כך. רק במקום שהוא יהיה עולת תמיד, הוא נהיה עולת נדבה של קיץ המזבח. בכל זאת אומרים לו, לא, אל תמתין שיהיה בעולה הזאת מום, ותפדה אותה ותקנה בכסף שתקבל בתמורה עולות נדבה. לא, אותה בעצמה תפדה כשהיא שלמה, ובכסף החדש תקנה אותה שוב. אם כן, למרות שבעצם היו בכל אופן מקריבים אותה עולה, גם אם היינו ממתינים שיהיה לה מום. אז אם כן, לא כל שכן חטאת, שאם אתה תמתין עד שיהיה בה מום ותפדה אותה, מה אתה עושה בכסף שתפדה אותה? מה עושים בכסף הזה? מותר חטאת, לאן זה הולך? לקיץ המזבח, לעולות נדבה, לא לחטאת. אם אני אמתין של החטאת הזו יהיה מום, ואז אני אפדה אותה, מה יהיה עם הכסף שאני אקבל תמורתה? מה אני עושה עם זה? אני אקריב עם זה קורבנות עולה. יוצא שהחטאת הזאת, שהייתה מיועדת לקורבן חטאת, בטלה ולא הקריבו אותה כחטאת בסוף. לא אותה ולא את הכסף שלה. עם הכסף שלה גם לא קנו קורבן חטאת, אלא קנו עם זה קורבן עולה. לא כל שכן שאנחנו נעדיף לגרום שיקריבו את זה כן כקורבן חטאת, ונפדה אותה כשהיא תמימה, ואז את הכסף שנקבל ניתן לשערי תרומת הלשכה הישנה, ונקנה את זה שוב אחרי שהוא יתחלל מהכסף של תרומת הלשכה החדשה, לא עדיף? כי אז לפחות נגרום שהוא יישאר קורבן חטאת. אז זה מובן, באמת לפי דעתו של שמואל, גם את זה, גם קורבן חטאת אנחנו פודים כשהוא שלם, לב בדין מתנה על הקורבנות האלה, שאם בסופו של דבר הם יישארו בסוף השנה ויצטרכו לקנות אותם מהתרומה החדשה, יוכלו לפדות אותם ולקנות אותם מהתרומה החדשה. אבל על דעתי דרבי יוחנן, שהוא סובר שאם נשאר מהקורבנות עולה, שהם מיועדים לקורבן תמיד, אז לפי דעתו אי אפשר לפדות אותם כשהם שלמים, אלא צריך להמתין שיהיה בהם מום, ואז פודים אותם, ובכסף לא נקנה את הקורבנות עולה כמובן של התמיד, כי אנחנו צריכים לקנות את התמיד מהכסף של התרומה החדשה, אלא נקנה בזה עולות קיץ המזבח. אז מה יהיה הדין לגבי קורבנות חטאת? בזה יש מחלוקת. אמר רבי זעירא, גם הם יראו, חכו שיהיה בהם מום, יפדו אותם, בכסף שיקבלו, יקנו קורבנות עולות נדבה קיץ המזבח של הציבור. לעומת זאת, אמר רבי שמואל ברבי יצחק, מקייצין בהן את המזבח. דהיינו, הקורבן חטאת הזה עצמו קרב על גבי המזבח כקיץ המזבח. שאת השאלה איך? אתה לא פנית אותו, לא בכסף אתה קונה קורבנות עולה, הוא עצמו חטאת. קיץ המזבח זה קורבן עולה. מה זה כל הקיץ המזבח? קורבנות עולת נדבה. וכאשר יש חטאת שקרבה עולה, אמר רבי יוסף, שניה היא, זה שונה, שאין קורבנות ציבור נקבעין. כשאתה קונה קורבן חטאת ציבור, אתה לא אומר ישר שאתה קונה את זה, אני מקדיש את זה לחטאת. אלא מה אתה אומר? אני מקדיש את זה לקורבן ציבור. איזה קורבן ציבור? חכה. בשחיטה, אז יקבע איזה קורבן ציבור, אלא בשחיטה. בזמן השחיטה אנחנו קובעים, טוב, לפני השחיטה אנחנו קובעים, טוב, זה יהיה לחטאת, זה יהיה לעולה. אז אם כן יוצא, שזה שזה סעירי חטאת, זה לא אומר שזה חטאת עדיין. כי לא הקדישו אותו במיוחד לחטאת, הקדישו אותו לקורבן ציבור. לכן אפשר להקריב אותו קיץ המזבח. אמר רבי חייא, תנאי בדין הוא על המותר, שאם יישארו חטאות ציבור, שיקרבו עולות. ותפי דעתו של רבי חייא, הסיבה למה אפשר להקריב את הקורבן חטאת הזה לעולה, כי זה תנאי בדין. לב בדין מתנה על החטאות ציבור האלה, שהם יישארו בסוף השנה, ולא יוכלו להקריב אותם כחטאת, כי את החטאות נצטרך לקנות מהכסף של התרומה החדשה, אז החטאות האלה יהפכו להיות עולות של קיץ המזבח. ולכן אפשר להקריב אותם, קורבן שהיה מיועד עד עכשיו לחטאת, אפשר להקריב אותו כעולה, כי זה חלק מהתנאי שבדין מתנה בזמן הקדשת הקורבן חטאת הזה, שאם הוא יישאר בסוף השנה, לא יתקדש בכלל הקורבן לקורבן חטאת, אלא הוא מלכתחילה מיועד להיות קורבן עולה לקיץ המזבח. ועד כאן דף י' א'.